נידה דף חף וב, מתחילים בעזרת השם, דף חפי עמוד ב', שורה אחרונה במילים, סנדל דתנן. מאוד מאוד מקומם, רק להבין על איזה מקרה אנחנו מדברים פה. אחד, שהלך ומחץ למוות את אחיו התאום, מחץ אותו למוות, ומגיע לו עונש, נסתם. לא רק זה שלא נותנים לו עונש, אלא הוא עוד מקבל שכר. נותנים לו על זה שכר. איך ייתכן דבר כזה? תכף אנחנו נראה במה מדובר. שואלת הגמרא, סנדל דתנן גבי בחורות. הרי אנחנו יודעים שסנדל הכוונה נפל שנולד והפנים שלו בלי שום צורה. פנים שלו מאוחות. אז כתוב לגבי בחורות, במסכת בחורות, שהרי אנחנו יודעים שכל אחד שנולד ראשון, אדם, ולד שנולד ראשון, יש לו דין בחור. המשמעות של זה, זה בשני דברים. דבר ראשון, שהאבא צריך לקחת חמש סלעים, ולתת לכהן את החמש סלעים, ולפדות את הבן הבחור מקדושתו. זה דבר ראשון. דבר שני, אחרי ה-120 של האבא, אותו בחור מקבל פי שניים בירושה משאר האחים. פלאי פלאים. עכשיו כאן, כשנולד סנדל ראשון, אומרת המשנה, הבא אחריו, הוא נחשב בחור לנחלה, והוא לא נחשב בחור לכהן. זאת אומרת, אם היה זוג שהתחתנו, והאבא מעולם לא היה לו ילדים עד היום, והאימא גם כן פותחת שולחן חדש, מתחילים דף חדש, לא היה לה ילדים גם כן עד היום, ונולד להם הראשון, לא עלינו ולא על אף אחד מישראל, נולד להם נפל, סנדל, שהוא לא יכול לחיות. אז אומרת המשנה, שהוולד הבא אחריו, הוא יהיה מצד אחד, הוא נחשב ראשון, הוא נולד ראשון, הבר קיימה, התינוק חי, הוא הראשון שנולד. אז בירושה של אבא הוא יקבל פי שניים באמת. אבל פדיון הבן לא צריך לעשות בשבילו. מה הסיבה? מכיוון שלגבי מצוות פדיון הבן, התורה כותבת פטר רחם, פטר הכוונה פתיחה. רק זה שפותח את הרחם, הוא יש לו קדושת בכור. ופה הסנדל היה זה שפתח. אז לכן הוולד שבאחריו לא עושים בשבילו פדיון הבן, אבל הוא נוטל פי שניים. שואלת הגמרא, למה הלכתה? שמה צריך להגיד שהסנדל פותר מדין בכורה? הרי אמרנו שתמיד כשנולד סנדל, איך הוא נהיה סנדל? כי היו פה בהתחלה שני אחים תאומים, אח אחד מחץ את האח השני, ולכן הפנים שלו נמאחו, וזו הסיבה שהוא נהיה סנדל. אז אם כן, חייב להיות שכבר נולד עוד ולד ביחד עם הסנדל, נו אז מה אתה מדבר איתי על הבא אחריו? גמרא הבינה כאילו יש כאן הורים שנולד להם סנדל, ומן הסתם עוד תאום ביחד איתו, כי הרי בדרך כלל עם סנדל יש עוד תאום, והוולד שיוולד אחר כך, אחרי שנה, אחרי שנתיים, לא יודע, אחרי כמה שנים, הבא אחריו יהיה בחור לנחלה ולא יהיה בחור לכהן. למה? למה שהבא אחריו יהיה בחור לנחלה? זה שנולד ביחד עם הסנדל, הוא בחור לנחלה. זה השאלה של הגמרא. מתרצת הגמרא, לא מדברים כאן לזה שנולד בעיבור הבא, שנה אחר כך, שנתיים אחר כך, אלא לבא אחריו הכוונה לזה שנולד ביחד עם הסנדל. הוא בחור לנחלה ובחור לכהן. וזה מה שאמרנו שזה בעצם מאוד מאוד מקומם. אם היה פה מדובר על אדם עם דעה ועם בחירה, שהיה, אם איתו היה המקרה הזה, זה היה מאוד מקומם. מה מדובר פה בסך הכל? אך שמחץ את התאום שלו, לכן התאום שלו מת, ולכן עכשיו הוא נחשב בחור לנחלה ולא בחור לכהן, כי הסנדל הוא זה שיצא ראשון, אז הוא כבר פטר רחם, הוא פתח את הרחם, והוא שנולד אחר כך, הוא כבר נולד אחרי שכבר היה אחד שהיה אמור להיות קדוש בבחורה, הוא כבר לא קדוש בבחורה מבחינת זה שלא יצטרכו לתת לו פדיון הבן, לא יצטרכו לפדות אותו, אבל הוא כן יקבל פי שניים. עכשיו כמובן מדברים כאן על תינוק שאין לו דעת, וזה הכל מיית השם קרה שהשני נמחץ, אבל על כל פנים זה הציור המאוד מעניין, שמצד אחד הוא זה שבאיזשהו מקום על ידו האח הזה איבד את החיים, האח השני הסנדל, ובסוף הוא מקבל עוד שכר, הוא מקבל פי שניים. בסדר. שואלת הגמרא, שאלה נוספת על אותו כיוון. סנדל דתנן גבי קריתות למאי הלכתה. כתוב שאחת שמפילה סנדל, כתוב מסכת קריתות, שאפילו שלא נולד לה ולד בר קיימא, ולד חי, תינוק חי, בכל זאת היא צריכה להביא קורבן כמו שהיא יולדת צריכה. יולדת הרי מביאה קורבן יולדת, גם היא צריכה להביא קורבן יולדת. נשאלת השאלה מה החידוש, נו בוודאי שהיא צריכה להביא קורבן יולדת, לפי היסוד שאנחנו אומרים, שתמיד כשנולד סנדל, נולד ביחד איתו גם ולד חי, אז היא צריכה להביא קורבן יולדת, לכל הפחות על הוולד החי, מה החידוש פה בכלל? מתרצת הגמרא, זה בא ללמד שאם תלד ולד דרך דופן, הרי הכלל הוא כזה, בשביל להביא קורבן יולדת, זה דווקא אם הוולד הזה נולד באופן טבעי. אבל אם הוא נולד דרך הדופן, על ידי שחתכו את הדופן של הרחם וככה הוציאו אותו, לא יצטרכו להביא עליו קורבן יולדת. אבל בכל זאת, נכון שקורבן יולדת לא יצטרכו להביא עליו, אבל אם ביחד איתו היה סנדל, אז על הנפל הזה יצטרכו להביא קורבן יולדת. זה מה שאומרת הגמרא, שאם תלד ולד דרך דופן, אם הוולד הנוסף נולד על ידי ניתוח, והלידה הזאת לא מחייבת קורבן, ואת הסנדל היא תלד כרגיל דרך הרחם, אז נכון של הוולד שיצא דרך הדופן היא לא חייבת להביא קורבן, אבל בכל זאת תצטרך להביא קורבן, דמה איתה קורבן הסנדל, על הנפל הזה היא כן תצטרך להביא קורבן. שואלת הגמרא, ולרבי שמעון דאמר, יוצא דרך דופן ולד מעל יהו, פי רבי שמעון בר יוחאי, סתם רבי שמעון, רבי שמעון בר יוחאי, כשתינוק נולד דרך אותו ניתוח, הוא נחשב ולד לכל דבר והוא כן חייב בקורבן. אז אם כן, מה החידוש שברגע שנולד סנדל, אז אתה אומר שצריך להביא קורבן, הרי ביחד איתו נולד גם ולד רגיל. אומרת הגמרא, אמר הבירמיה, זה בא ללמד על מקרה אחר, שאם תלד ולד ביותה עובדת כוכבים, מקרה מאוד נדיר וכמעט בלתי אפשרי, שאם אחת הייתה לא יהודיה, והיא כבר באה ללדת, וילדה את הוולד הבר קיימא, את הוולד החי, היא הולידה כשהיא עדיין לא הייתה בת ישראל, עדיין לא התגיירה, ובמהלך בין הלידה של הוולד הראשון לבין הלידה של הסנדל, היא בדיוק אז סיימה את הגיור שלה, ועכשיו היא כבר ישראל. לאחר שנתגיירה, וסנדל לאחר שנתגיירה, דמייטה, קורבן הסנדל. פה הרי על הלידה הראשונה היא לא חייבת להביא קורבן, כי עדיין לא הייתה בת ישראל. אבל על הסנדל היא כבר כן הייתה בת ישראל. החידוש הוא שהיא בכל זאת צריכה להביא קורבן יולדת. אמרו הרבנן כמי דרב פאפה, את התירוצים של הגמרא. ואז הרבנן שאלו את רב פאפה על התירוצים האלה, ומי איתנאו לאני שינויי? האם אפשר לומר את התירוצים האלה, שיכול להיות שקודם נולד הוולד ואחרי זה נולד סנדל, בתאומים שאחד נולד ואחר כך נולד השני, איך ייתכן דבר כזה? והתניא, כשהם יוצאים, סנדל וולד הם הרי תאומים. כשהם יוצאים, הם ממש יוצאים ביחד. הלשון, אין יוצאים אלא כרוכים, הם דבוקים אחד לתוך שני. איך יכול להיות שאחד יצא קודם ואחד יצא אחר כך? ככה שאלו את רב פאפה. אמר להם רב פאפה, אל תתפלאו. מה רב פאפה? שמע מינה, צריך להסביר, שהסנדל והוולד הבר קיימא, הם לא באמת שוכבים אחד ליד השני שווה בשווה, אלא מקרח קריך לוולד לסנדל הפלגי, הוולד דוחף בראש שלו את הסנדל קצת החוצה, לכן הוולד נמצא, הוולד כרוך וצמוד בראש של הטבור, שבאמצע הגוף של הסנדל. אז זאת אומרת, יוצא שבעצם הראש של הוולד נמצא כנגד הטבור של הראש של הוולד נמצא כנגד הטבור של הסנדל. אז אם כן, גבי בחורות, אמרנו שהסנדל נולד קודם, כגון יצאו דרך ראשיהם, אז לכן הראש של הסנדל יוצא קודם. כי הרי הראש של הוולד נמצא בטבורו של הסנדל. לסנדל קדים ונפיק. כמו שהסברנו, הסנדל יוצא ראשון. אבל גבי קריתות, ששם הגמרא תרצה, שמדובר פה שהוולד החי יצא קודם, מדובר שיצאו דרך מרגלותיהם, מדובר שהלידה הייתה שיצאו הוולדות דרך הרגליים. אז הרגליים של הוולד החי הן קודמות לוולד קדים ונפיק, כי הרי הוא נמצא יותר למטה, והראש שלו כנגד הטבור של הסנדל. זה תירוץ אחד של רב פאפה. רב הונא בר תחליפה, משמי דרבה, אמר תירוץ אחר. אפילו תימא מצומצמין. אפשר לומר שבאמת הם יצאו כרוכים אחד בתוך שני שתי ההבלדות האלה. והיפוך שמעתתה, צריך להגיד הפוך מהתירוץ הקודם. גבי בחורות, שהגמרא אמרה שהסנדל יצא קודם, שיצאו דרך מרגלותיהם, שיצאו מכיוון הרגליים, שתי הוולדות. ולד החי, הוולד החי, דעית ביחיותה, הוא חי. לכן הוא לא מוכן לצאת. על כורכך אתה נולד, כמו שהמשנה אומרת באבות. הוא לא רוצה לצאת, הוא מנסה להחזיק את עצמו בכל הכוח לא לצאת. לכן שריך ולא נפיק, הוא אוחז בידיים ברחם, והוא לא מתנגד לצאת, לכן הוא יוצא יותר לאט. אבל סנדל דלת בחיותה, אין לו שום חיות, לכן שריק ונפיק, הוא מחליק ויוצא ראשון. זה לגבי בחורות, תירוץ של בחורות שאמרנו שיצא קודם הוולד החי. לגבי קריטות שתירצנו שנולד קודם, כן, זה התירוץ שאמרנו שיצא קודם הסנדל, כן? הסנדל יצא קודם כי הוא מחליק והוא לא מתנגד. עכשיו, גבי קריטות שתרצנו שהוולד החי נולד קודם, מדובר שיצאו דרך ראשיהן, יצאו דרך הראש, ולד דעית בחיותה, הוולד שהוא חי, מדנפיק ראשי אב ילידה, מיד שהראש שלו יוצא, הוא כבר נחשב שהוא נולד. אבל סנדל הוא לא חי, אז אין שום משמעות לזה שהראש שלו יוצא, אז הדנפיק רובי, רק אם רובו יוצא, רק אז זה נחשב לידה, אז לכן נחשב שקודם הוולד יצא ורק אחר כך יצא הוולד הבר קיימא. אומרת המשנה, אישה שהפילה שליה בבית ומחפשים בתוך השליה, לא מוצאים שם הוולד. אם היה בתוך השליה וולד מת, אז הדין הוא שמכיוון שהוא מת, הוא נחשב כמו כל מת, והוא מתמת כל האוהל. דין הוא שאם יש מת בתוך חדר, הוא מתמת כל החדר. כל מה שיש בתוך החדר נטמע באמצעותו. עכשיו, פה אפילו שאנחנו לא מוצאים ולד בתוך השליה, מחדש את המשנה שהבית תמה. מה הסיבה? ולא שהשליה ולד, לא בגלל שהשליה היא בעצמה נחשבת ולד, לא. אלא שאין, רש"י אומר, כמעט שליה בלא ולד. רוב המקרים שיוצא שליה, בפנים אמור להיות ולד. לכן אנחנו אומרים שגם בשליה הזאת היה ולד, כולכם אחרי הרוב, אז איפה הוא נמצא עכשיו? תחפש אותו, אני לא מוצא, בגלל שהוא נימוח. אבל ברגע שיש כאן, אז בטוח הוא נמצא פה, רק הוא נימוח, אז הבית נטמע בגלל זה. בגלל הוולד הנימוח שיש פה. רבי שמעון אומר, לא, הבית לא יהיה תמה. למה? אנחנו אומרים, נימוק הוולד עד שלא יצא. הוא כבר נימוק לפני שהשליה יצא מהרחם. אז הוא התבטל, כמו שאנחנו נראה בגמרא, הוא התבטל בדם של הלידה. וברגע שהוא התבטל, אז אין מה שיתמה באוהל. אומרת הגמרא, תנו רבנן, שליה, איך המבנה שלה? תחילתה, למטה, החלק התחתון של השליה, דומה, הרוחב שלו הוא, לחוט של ערב, שזה יותר עבה משתי, הרי כשעושים בד, אז עושים חוט אחד לרוחב, חוט אחד לאורך. אז זה נקרא, זה בעצם שתי וערב. החוט של הערב הוא עבה יותר מהחוט של השתי, אז העובי של השליה בחלק התחתון הוא בעובי של חוט של ערב. וסופה, בחלק העליון של השליה, דומה כתורמוס, זה סוג של קטנית, יותר עבה. וחלולה כחצוצרת, השליה חלולה כמו כלי נגינה שנקרא חצוצרה. ואין שליה פחותה מטפח. המינימום של גודל של שליה, אחרי 41 יום ליצירת הוולד, שאנחנו מתמאים את השליה בגלל הוולד שיש שם, אחרי, ברגע שיש נפל כמובן, זה לכל הפחות טפח. האם זה פחות מטפח? השליה לא מטמא. רבי שמעון בן גמליאל אומר, שליה דומה לקורכבן של תרנגולים, כמו מאיים של התרנגולים, שהדקין יוצא ממנה, זאת אומרת זה הקיבה, כמו הקיבה של התרנגולים שיוצא ממנה המאיים. יש חלק גדול מהראשונים מסבירים שאין פה מחלוקת, רק כל אחד מצייר פה את זה מזווית אחרת. אומרת הגמרא תניא, רבי יושעיה זעיר עד מן חבריה. רבי יושעיה, שהוא היה הצעיר ביותר מכל בני בית המדרש באותו זמן, הביא ברייתא. חמישה דברים שיעורן הגודל שלהם הוא בגודל של טפח. ואלו הן שליה, שופר, שדרה, דופן, סוכה והאזוב. והגמרא מיד מפרטת. מה זה שליה? הדאמרן. אמרנו ששליה, אם אישה הפילה שליה ולא מוצאים בפנים ולד, אם הוא בגודל של טפח, זה אומר שהיה שם ולד והוא מתמה באוהל. זה שליה. שופר, מה הגודל של טפח שנאמר בשופר? דתניה. הגמרא מביאה ברייתא. כמה יהיה שיעור שופר? מה הגודל של שופר לכל הפחות כדי שיהיה קשה לתקוע בו בראש השנה? פירש רבי שמעון בן גמליאל, כדי שיוחזנו בידו והשופר ייראה לכאן ולכאן, משני הצדדים של היד. והגודל הוא טפח. מאוד מאוד חשוב לציין את דבריו של הבן איש חי. מה הסיבה באמת ששופר צריך שיראו משני הצדדים, את שני הפתחים של השופר? אומר, אדם לפעמים נמצא במצב, הרי בשופר הוא אומר יש שני צדדים. צד אחד הוא צר, שהוא אותו שמים בפה, וצד שני הוא רחב, שדרכו יוצא הכל. התקיעה, השברים והתרועה. רק כשאדם מחזיק את השופר, הוא צריך להיות את שני הצדדים. גם את הצד הצר וגם את הצד הרחב. לרמז לו, אם עכשיו אתה נמצא במצב של צר, מיצר, תדע לך שהקדוש ברוך הוא יכול להביא אותך למצב של הרחבה, לצד השני של השופר, שיהיה לך בעזרת השם רחבות. מצד שני, גם אדם שהקדוש ברוך הוא הביא לו רוחב והצלחה, צריך גם לזכור את הצד הצר, שיהיה בענווה, שידע שהכל מעט השם. צריך לראות תמיד את שני הצדדים. זה לגבי שופר. שדרה מהי היא? מה מרמז העניין של השדרה, של טפח? דאמר רבי פרנח, אמר רבי יוחנן. מדברים כאן על הלולב של חג הסוכות, אחד מארבעת המינים. שדרו של לולב, הרי בלולב, יש עלים, המון עלים דבוקים, אבל באמצע יש שדרה שממנה יוצאים מהעלים. השדרה הזאת צריכה להיות ארוכה. מה האורך שלה צריך להיות? לכל הפחות טפח מעל ההדסים. וזו הכוונה הגודל של הטפח. שדרו של לולב צריך שהיא יוצא מן ההדס טפח. דופן סוכה, מה זה מרמז העניין הזה של הטפח? דתניה, הדפנות של סוכה צריכים להיות בגובה של 10 טפחים, אבל מה הרוחב? אז כל דופן צריך להיות 7 טפחים, אבל כמה דפנות צריך? 2 כהלכתם, 2 מהדפנות חייבים להיות 7 טפחים על 10 טפחים, אבל ושלישית, הדופן השלישית לכל הפחות צריכה להיות אפילו טפח. דרך אגב, הארי הקדוש מפורסם בשמו, שזה מרמז על הקרבה שהקדוש ברוך הוא מקרב אותנו ומחבק אותנו בימינו וימינו תחבקני, שהרי הדרך הוא, כשאדם מחבק את חברו, אז הצורה שהוא עושה ביד זה כמו שתי דפנות, ועוד הכף היד זה כמו גודל של טפח, ואנחנו כביכול בסוכה יושבים בתוך החיבוק של הקדוש ברוך הוא. איזוב, מה יש טפח באגודת איזוב? איזוב הרי משמש בשביל לטבול אותו ולעזות כדי לתאר תמאים. אז דתני רבי חייא, הוא מביא ברייתא, איזוב שמזים על תמאי מת ועל מצורה, צריך שכשמתארים איתם יהיו בגודל של טפח, העשב הזה. עכשיו, בעצם יש כאן 5 דברים שהגודל שלהם הוא טפח. עכשיו, חילק את זה רבי חנינא בר פאפא בשם שילה. הוא אומר ש3 מתוך הדברים האלה הם ברייתות, ושני דברים זה אמרות של האמוראים. זה מה שהוא אומר. אמר רבי חנינא בר פאפא, דרש, שילה, ככה היה שמו, איש כפר תמרתא. הוא היה גר במקום שנקרא כפר תמרתא. תלת מתניתא. 3 מתוך ה5 שהגודל שלהם הוא טפח זה ברייתא. ותרתי שמעתתא. ועוד 2 שמועות של אמוראים, שיעור הטפח. זה מה שנאמר שיש להם שיעור של טפח. שואלת הגמרא, הרי בעצם דיברנו כאן על 5 דברים, 4 מתוכם הם ברייתות. ורק אמרה אחת, רק אחד מהם זה אמרה של אמוראים, לא 2. תרתי, חדאי, רק לגבי שדרה של לולב זה אמרה, אבל כל השאר פה זה ברייתות. מתרצת הגמרא, אמר אביי, גם מה שרבי חייא דיבר על אזוב, הוא אמר תנאי רבי חייא טפח, אזוב טפח, זה לא תנאי רבי חייא, צריך לגרוס שם, אימה אמר רבי חייא אזוב טפח, כי זה אמרה של רבי חייא וזה לא ברייתה באמת. שואלת הגמרא, רק 5 דברים יש שהשיעור שלהם הוא טפח, ותולקה והעיקה, לגבי תומת אוהל, דיברנו כשיש מת בתוך אוהל, אז כל האוהל נטמא. עכשיו, אם זה לא מת, רק איבר אחד, אם זה איבר שיש בו בשר, גדים ועצמות, הוא מטמא אפילו לא בתור מת, אפילו אם זה לא מת שלם. עכשיו, אם יש כאן אוהל, אוהל קטן אפילו, כבר הוא מתחם את הטומאה לתוך אותו אוהל. עכשיו, יש בזה גם מעלה וגם חסרון. מצד אחד, זה שאותו איבר נמצא בתוך אוהל, אז יש פה מעלה, כי הטומאה לא יוצאת החוצה. סתם ככה, טומאת מת, היא מטמאה כל מי שעובר מעליה. זה נקרא בוקעת ועולה. הטומאה בוקעת עד ללמעלה, עד השמיים. אם האדם, למשל, לוקח מטוס ונוסע מעל לוויה והוא עובר מעל המת, הוא נטמא. כי הטומאה בוקעת ועולה. מתי זה חוצץ? אם יש כאן אוהל, אז בעצם חוצץ את הטומאה שלא תעלה למעלה. זה המעלה. מצד שני, יש חיסרון שאם בן אדם עומד ליד המת, אז אם המת נמצא תחת כיפת השמיים, הוא לא נטמא. אבל אם הוא נמצא בתוך אוהל, האוהל מעביר את הטומאה לאדם שעומד סמוך. עכשיו, מה הגודל הכי קטן של אוהל? לכל הפחות אורך ורוחב של טפח בגובה של טפח. אז אם כן, יש כאן דבר נוסף שהגודל שלו הוא טפח, זה מה ששואלת הגמרא. והאיקה, טפח על טפח על רום טפח, מרובעה, מביא את הטומאה. מצד אחד, אם יש כזית של כזית גם כן מהמת, בשר של מת בגודל של כזית, גם כן מטמא באוהל. אז אם יש כזית מן המת, ולידו עומד בן אדם, או לידו עומד כלי קטן, אז בעיקרון הטומאה לא עוברת לזה שנמצא לידו, אלא אם כן, יש כאן גג של אורך ורוחב טפח בגובה טפח, אז הוא מעביר את הטומאה גם לצידו. זה נקרא מביא את הטומאה. מצד שני, הטומאה אמורה לבקוע עד ללמעלה, אבל אם יש לך כזה אוהל של טפח על טפח בגובה של טפח וחוצץ בפני הטומאה, אז זה עוצר שהטומאה לא תוכל לעלות ללמעלה. אבל בכל אופן יש כאן דבר נוסף של גודל של טפח, ולמה את זה לא מנו ברשימה? בתרצת הגמרא, טפח כאמרינן, מדברים פה רק על גובה או רוחב של טפח, אבל טפח על טפח, גם גובה וגם רוחב טפח, לא כאמרינן, על זה לא מדברים ברשימה הזו. שואלת הגמרא והאיקה, דבר נוסף שהגודל שלו הוא טפח, אבן היוצא מן התנור. תנורים, איך שרשי כאן מפרש, זה היה מין כלי שהיו עושים אותו מחרס, בזמן המשנה, הגמרא, תלמוד, היו מכינים כזה מין מבנה מחרס, ולמעלה היו עושים חור, ובצד היו עושים פתח, שם בפתח היו מכניסים כל מיני גחלים והכל בשביל להבעיר אש, ולמעלה היו שמים סיר, וככה היה הסיר מתבשל בתוך אותו תנור. עכשיו, המשמעות של תנור זה שלמעלה יש מקום רק לשים סיר אחד. טוב, אז כאן כתוב לגבי אבן היוצא מן התנור. איך יסחבו את התנור? היה אפשר לטלטל אותו ממקום למקום? היו עושים לו ידית, זה היה אבן היוצא מן התנור. הוא מחובר בדופן של התנור. אז אם הגודל שלו הוא עד טפח הכי הרבה, אז זה ידית, בסדר. אז אם כן, זה עכשיו חלק מהתנור, תכף נראה למה. ואבן שיוצאת מן הקירה, רשי כאן מפרש שקירה הכוונה, כמו תנור, רק שלמעלה יש שני פתחים, כדי לשים שם שני סירים. אז גם שם, כיוון שהוא יותר גדול, עכשיו, מכיוון שהוא סוג כלי כזה שמתאים לשים בו ידית יותר קטנה, אז אם יש שם אבן בגודל של שלוש אצבעות, עדיין זה חיבור, זה נחשב ידית של התנור. לגבי מה? אם התנור נטמאה, או הקירה נטמאה, אז כל הקירה והתנור נטמאים. ומה נטמא ביחד איתם? גם הידית. אז פה גם אותו טפח או שלוש אצבעות, טפח שיוצא מהתנור ושלוש אצבעות שיוצאים מהקירה, גם כן נטמאים. אבל אם זה יותר גדול, אם זה יותר מטפח לגבי תנור ויותר משלוש אצבעות לגבי קירה, זה כבר לא מקבל טומאה. למה? זה לא נוח לבן אדם שיש לו ידית כל כך גדולה. הוא רוצה לשים את התנור בבית. יש שם אבן גדולה מדי מחוברת לדופן, זה מפריע לו. יום אחד הוא יקרא לטכנאי או שהוא לבד יתפוס יוזמה ויוריד את זה. אז זה לא נחשב חיבור לתנור או לקירה. אז רואים גם כאן לגבי תנור, שכמה הגודל של אותו ידית זה טפח, אז למה לא מביאים את התנור בתוך הרשימה של הטפחים? מתרץ את הגמרא כי כאמרינן, הרשימה שהברייתא מביאה, איך דבציר מטפח לא חזי. כל המקרים שפחות מטפח זה לא, זה לא טוב. רק מינימום טפח, יותר מטפח עוד יותר טוב. אבל האחה, בתנור, טפח זה הכי הרבה. זה לא הכי קצת. אם זה כבר טפח, זה כבר הרבה מדי. מעל טפח כבר זה לא נחשב חיבור. אז אם כן, כל שכן דבציר מטפח, יהיה תנור, כשזה פחות מטפח זה כן טוב. ברשימה פה מדברים על מקרים כאלה שפחות מטפח זה לא טוב. לעומת זאת, ביד של התנור, פחות מטפח זה עוד יותר טוב. שואלת הגמרא, והאיקה, יש עוד דבר שהגודל שלו הוא טפח. תנורי בנות, תנור מיוחד, קטן, שהיו מייעדים אותו בשביל ילדות קטנות, שהיו עופות בו. אם הוא בגובה של טפח, רק אז הוא נחשב כלי, ואז אם יש איזשהו דבר שמטמא אדם, למשל, וכלים, אז זה נחשב כלי לקבל טומאה, כי הרי יש כלל שדבר שהוא לא כלי, הוא לא מיועד לתשמיש, הוא לא מקבל טומאה. רק חפץ שהוא יש לו שם כלי שהוא מיועד לשימוש והוא כבר מוכן לשימוש, רק הוא מקבל טומאה. עכשיו, תנור שעושים לילדות קטנות, אם הוא בגובה של טפח הוא כבר מקבל טומאה. מאיפה אנחנו רואים את זה? דתניא, הגמרא מביאה משנה. תנור, בשביל שתנור יחשב כלי לקבל טומאה, אם דבר שמטמא כלים נוגע בו, הוא צריך שיהיה לכל הפחות בגובה, כשבונים אותו, תחילתו צריך להיות לפחות בגובה של 4 טפחים, בגמר מלאכה הוא מקבל טומאה. אבל אחרי שהוא נשבר ושירב, עכשיו הוא כבר לא תנור, אבל עדיין, השברים שלו ראוי לשימוש, בשביל לעשות עם זה כל מיני צורכי בישול ואפייה. לכן, הוא עדיין ראוי לקבל טומאה. עד מתי? עד שהשברים שלו יהיו פחות מ4 טפחים. עד אז הם עדיין מקבלים טומאה. דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים במה דברים אמורים שזה מקבל טומאה בגובה רק 4 טפחים ולא פחות, והוא גם לא יוצא מדי טומאה שכל שבר שלו פחות מ4 טפחים, זה בתנור גדול שמיועד לאפייה, מיועד לצלייה, אז באמת הוא צריך להיות גדול, 4 טפחים לכל הפחות, אבל בקטן, תנור קטן שעושים בשביל משחק של ילדות, אז הוא מקבל טומאה גם כשתחילתו כלשהו, תכף נראה מה זה כלשהו, מי שתיגמר מלאכתו, כבר גמר מלאכה, הוא ראוי לשימוש, הוא מקבל טומאה, ושירב, אבל אם התנור הזה נשבר, אז כל זמן שהוא עדיין קיים ברובו, הוא מקבל טומאה. וכמה כלשהו, מה שאמרנו שתנור של ילדות קטנות, בגובה של כלשהו, הוא כבר מקבל טומאה, כמה זה השיעור? אמר רבי ינאי, טפח. מתי עושים תנור של טפח? שכן עושים תנורי בנות, טפח, כשרוצים להרגיל אותם כנראה לאפייה, עושים להם כזה תנור קטן. אפייה ובישול, כמו שאמרנו שעושים על זה גם סיר. אבל על כל פנים יש פה קושייה. אמרנו שהברייתא מונה את רשימה של כל הדברים שהם לכל הפחות בגודל של טפח. פה יש דבר נוסף שהוא בגודל לכל הפחות של טפח, תנור בנות, וזה לא מובא ברשימה של הברייתא. מתרצת הגמרא, נכון שלפי דעת חכמים, תנור בגובה של טפח שמיועד לילדות, הוא מקבל טומאה. אבל רבי מאיר חולק על חכמים, בפלוגתא לא קמיירא, הברייתא לא מדברת בדברים שיש עליהם מחלוקת. שם כל הרשימה של הדברים שבגודל של טפח, זה דבר שכולם מסכימים שזה גודל של טפח פה, אבל יש דעת רבי מאיר שסובר שאין דבר כזה תנור של ילדות קטנות, אלא מינימום 4 טפחים, לכן לא מביאים את זה ברשימה הזאת. אומרת הגמרא, יש את הדעתית לאחי, עכשיו שהגענו לתירוץ כזה, שהברייתא לא מביאה ברשימה של 5 הדברים, שבהם נאמר שהם בגודל של טפח, אם יש מישהו שחולק על הדבר הזה, אז הנמי בפלוגתא היא גם לגבי התנור, שיש לו איזה אבן ידית כזאת שבה מחזיקים את התנור, למה לא מביאים כשתנור שאמרנו שאם הידית שלו טפח, רק אז הוא מקבל טומאה ביחד עם התנור, אבל אם זה יותר מטפח הוא לא מקבל טומאה ביחד עם התנור, למה לא הבאנו את זה ברשימה של הטפח? אפשר גם לתרץ את אותו תירוץ. הנמי פלוגתא היא דקטני סייפה, בסוף אותה משנה כתוב אמר רבי יהודה, לא אמרו שאבן שיוצאת מהתנור כמו ידית כזאת, אם היא בגודל של טפח, רק אז היא נחשבת חלק מהתנור, אבל אם יותר מזה היא כבר לא נחשבת חלק מהתנור, אלא אם מניחים את התנור מן תנור ולכותל, ואז האבן נמצאת בדיוק באותו שטח בין התנור לקיר, וזה תופס הרבה מקום, וזה מפריע לבן אדם לסדר של הבית, לכן הוא הולך להוריד את האבן הזאת כי היא סתם מפריעה לו. אבל אם זה נמצא במקום אחר בבית, אפילו אם הידית הזאת גדולה יותר מטפח, הוא משאיר את זה, למה לא? פעם הוא ירצה להרים את התנור, יהיה לו דרך נוחה לעשות את זה. אז אם כן, רואים שרבי יהודה חולק על השיעור של טפח, הוא סובר שיכול גם להיות מקרה של יותר מטפח, ובכל זאת, זה יהיה חלק מהתנור, לכן לא מביאים את זה ברשימה של 5 הדברים, שהשיעור שלהם הוא טפח. שואלת הגמרא, והאיקה, מסגרת, טפח, השולחן שהיה בתוך ההיכל בבית המקדש, העובי של המסגרת כמה היה, טפח. אז למה לא מביאים את זה ברשימה של 5 הדברים שהגודל שלהם הוא טפח? מתרצת הגמרא, אתה צריך להביא את זה ברייתא? בדקטיבן, לא כמיירי, זה פסוקים מפורשים, סתכל בפסוק. על זה הברייתא לא מדברת. שואלת הגמרא, והאיקה, כפורת, טפח. הרי יש את הכפורת של הארון, שזה היה המכסה של הארון, הוא גם כן היה בעובי של טפח, בגובה של טפח, למה אותו לא מונים בברייתא? מתרצת הגמרא, בקודשים לא כמיירי, לא מדברים פה על שיעורים של דברים שקשור לקודשים של בית המקדש. שואלת הגמרא, והאיקה, יש דבר נוסף, הרי מהתורה, אחד מה-39 אבות מלאכות של שבת, אסור להוציא, לעקור חפץ מרשות היחיד, מקום שיש לו מחיצות, והוא מקום סגור ככה שהוא מיועד לשימוש פרטי, אסור לעקור משם חפץ ולהניח אותו ברשות הרבים, במעבר, בדרך שהרבה אנשים עוברים בו, או באיזושהי רחבה גדולה, אסור לעשות הכירה והנחה מרשות היחיד לרשות הרבים, וכן או להפך, בסדר. אז זה נקרא הוצאה מרשות לרשות. יש פרטים כמובן, מה נקרא רשות היחיד, מה נקרא רשות הרבים, לא ניכנס לזה, אבל על כל פנים זה נחשב מהתורה איסור, איסור שזה מהתורה. עכשיו, מדי רבנן, גם מקום שהוא על פי דין תורה נקרא רשות היחיד, הם תקנו שאם זה מקום שעוברים בו הרבה אנשים, כמו למשל שיש דרך מובילה, שבדרך הזאת יש פתחים בשני הצדדים, שדרך הפתחים האלה נכנסים לכל מיני חצרות, חצרות שם יש בתים. אז הדרך המובילה הזאת מטבע הדברים היא מיועדת להמון אנשים, אז זה נראה כמו רשות הרבים. עכשיו, ברגע שיש, זה נקרא מבוי, הדרך הזאת. ברגע שיש את המבוי הזה והוא פתוח לרשות הרבים אמיתי, יש פה בעיה. שהמבוי נראה כמו רשות הרבים בעצמו. יש רשות הרבים גדולה שבאמת עוברים שם הרבה אנשים, ועל פי דין תורה זה נקרא רשות הרבים. אם האדם יעקור מרשות היחיד ויניח שם, הוא יעבור על דין תורה. אבל המבוי הזה, מכיוון שיש לו כן מחיצות, אז אפילו שזה מקום שזה נראה ממש כמו רשות הרבים, מדין תורה זה לא נקרא רשות הרבים. אבל חכמים גזרו, כדי שאנשים לא יבואו לטלטל מרשות לרשות, גזרו שהמקום הזה גם יחשב כמו רשות הרבים. אלא אם כן, איך יהיה מותר לטלטל בתוך אותו שטח? שלוקחים, עושים איזשהו עיקר בכניסה למבוי, שים לב, זה לא כמו רשות הרבים רגיל פה. איך תשים לב? אז ישנם שני דרכים. או ששמים דבר שנקרא לחי, זה מין כזה פלטה ששמים בצד הדרך בעובי של תפח, אובי של ארבעה תפחים, לא ניכנס כרגע לגודל, זה במסכת העירובין, או דרך אחרת, לשים בגובה, כמו מין משקוף כזה למעלה, לשים קורה. וגם כן, בן אדם שבא להיכנס לתוך המבוי, שהוא בא לצאת מהמבוי, הוא רואה, פה אני בעצם עובר כמו סוג של שער כזה, שאני יוצא מרשות אחת ועובר לרשות אחרת. עד לפה זה רשות היחיד מהתורה, מפה ועלה זה רשות הרבים כבר. וזה גורם ש... אפילו המבוי עצמו יש לו כבר הגדרה, אפילו כמו רשות היחיד באיזשהו מקום, שיהיה אפשר אפילו במקרים מסוימים לטלטל בו. יש בזה כמובן פרטי הלכות מאוד מורכבים, אבל אותו קורה שלמעלה צריך שיהיה ניכר לאנשים. אז בשביל זה צריך שיהיה לכל הפחות טפח. וזה מה שאומרת כאן הגמרא, והאיקה דיה לקורה שהיא רחבה טפח. אותה קורה ששמים בפתח מבוי לרשות הרבים כדי להתיר לטלטל בתוך אותו מבוי, היא צריכה להיות רחבה של טפח. למה לא מביאים את זה ברשימה של הדברים שהגודל שלהם הוא טפח? מתרצת הגמרא, כל התקנה של מבוי זה רק מדרבנן, כי הרי מהתורה זה נקרא רשות היחיד רגיל, אין שום בעיה לטלטל בתוך אותו מבוי. זה רק מדרבנן, לא כמיירי, על זה הברייתא לא מדברת. אלא, מה כן הברייתא מדברת? אמרת של מה שכתוב בתורה, למשל העניין הזה שדיברנו קודם לגבי המסגרת של השולחן, אתה אומר על זה לא מדברים. על דברים של דרבנן כמו מבוי, אתה אומר גם על זה לא מדברים. הגענו למבוי סתום פה, כמו שאומרים. זאת אומרת, על מה כן מדברים? מגדירה הגמרא. במה כן? אלא בדקטיבן. דברים שעיקרה מהתורה כתובים בתורה, ולא מפרשי שיעור היו, אבל התורה לא מפרשת את השיעור שלהם, ורבנן פרשו את השיעור, ואם השיעור הוא טפח, מביאים את זה ברשימה של הברייתא. מספרת הגמרא יתיב רבי יצחק בר שמואל בר מרתא כמי דרב כהנא ישב לפניו ויתיב וכאמר ישב אמר את הדבר הבא אמר רב יהודה אמר רב דובר כאן על אישה שנולד לה ולד השליה לא יצא מיד בשעת הלידה יצא אחרי כמה ימים כל שלושה ימים הראשונים אם השליה יצא תוך שלושה ימים מאז הלידה תולין את השליה בוולד לא חוששים שהוולד שנולד לפני כמה ימים, השיליה שלו נימוכה, ומה שעכשיו יש פה שיליה, זה בגלל שהיה ולד אחר, וזה שאתה לא רואה פה ולד, הוא פשוט נימוך בתוך השיליה. אלא תולים שזה שייך עדיין, שהשיליה שייכת עדיין לוולד. אבל למה? כי זה דרכו שהשיליה יכולה להתעכב עד הזמן שהיא יוצאת, שלושה ימים. אבל אם היא יצאה מכאן ואילך, מאחרי שלושה ימים, משלושה ימים אחרי הלידה, חוששים לוולד אחר, חוששים שמה, אותו ולד היה לו בהתחלה כמובן שליה, הוא היה בתוך המעטפת הזאת, אבל היא נימוכה, לפני שהוא נולד. ועכשיו, כשהוא יצא, למה הוא לא יצא עם שליה? כי לא היה לו. אבל עכשיו, כשאתה רואה עוד שליה שיוצאת, זה לא קשור אליו, אולי היה פה תאום, ולד נוסף, שהיה בתוך המאימו, והוא עדיין לא יצא עד עכשיו. אבל עכשיו כשהוא יצא, רגע, איפה הוולד? יכול להיות שהוא נימוח בתוך השליה, ויש לו דין של אין שליה בלא ולד, שצריך לתלות שהשליה הזאת היה בבלד, כמו כל ההשפעה שיש לזה, זה מטמא באוהל וכו'. אמר לי, אז רב כהנא אמר לרב יצחק, ומי אמר רב הכי? מה, רב אומר שחוששים לעוד ולד אחרי שנולד ולד אחד, אתה חושש אחרי כמה ימים שהשיליה שיצאה זה של ולד אחר, ואחרי כמה ימים בכלל יכול לבלד ולד אחר, ואמר רב, אין הוולד מתעכב אחר חברו, כלום, אין דבר כזה תאומים שיוצא תאום אחד, והתאום השני אומר, תשמע, נוח לי בינתיים, אני נשאר פה, אני אפגש עוד כמה ימים, אין דבר כזה, הם יוצאים ביחד, שבט אחים גם יחד. אומרת הגמרא, השתיק, השתיק, אמר לכאורה, מה רואים מפה באמת? ש... גם אם השיליה תצא, לא משנה כמה זמן אחרי הלידה, כל זמן שזה עדיין כמובן, תוך הימים שעדיין תולים את זה לבלד הראשון, יותר משלושה ימים, גם כן נתלית השיליה שקשורה לבלד שיצא. ככה לכאורה צריך להגיד, כי הרי התאומים לא מתעכבים, אחד יוצא והשני מתעכב, אין דבר כזה. לכאורה, לא, שתק, רב יצחק לא ענה לרב כהנא כלום. אבל הגמרא מתרצת, אמר לי, אז רב כהנא אמר תשובה מעצמו לרב יצחק. דילמה, אולי נתרץ את הקושייה בצורה כזאת. כאן, מתי רב אומר שחוששים שמה השיליה זה מבלד אחר? בנפל. בהתחלה לא יצא ולד חי, אלא יצא איזה נפל. וכאן, כשרב אומר שלא יכול להיות שהוולד השני מתעכב, מדובר כשהוולד הראשון היה בבן קיימה. אז באמת, יוצאים יחד, אחד אחרי השני. נפל, יכול להיות שהוא יוצא קצת לפני הזמן ככה, כבר מלא, אין לו חיות וכו'. אמר לי, אז רב יצחק אמר לרב כהנא, את אמרת לשמעתי דרב, אתה בא להגיד מעצמך את שיטתו של רב, לחלק בין אם יצא נפל או יצא בן קיימה. פיתוספות הוא שיבח אותו, אומר, אתה אומר חידוש טוב, תשמע, אתה יודע מי אמר את החידוש הזה? בפירוש אמר רב אחי, אתה זכית לכוון לדבריו של רב בעצמו, הוא באמת ככה אמר שיש הבדל, מה היה הוולד הראשון, אם זה היה נפל או שזה היה הוולד בר קיימה? והוא מפרש. אם הפילה בהתחלה נפל, ואחר כך הפילה שיליה, אז כל שלושה יום, רק אז תולים את השיליה בוולד שיצא בהתחלה, ולא חוששים שיצא ולד אחר. מכאן ואילך חוששים לולד אחר, כי חוששים שהיה עוד ולד והוא נימוח, וזה השיליה של הוולד השני. אבל אם ילדה ולד בן קיימה, ואחר כך הפילה שיליה, אפילו מכאן ועד 10 ימים, אפילו אם בהתחלה נולד לוולד אחד, בר קיימה. מחכים 10 ימים ואז יוצא השיליה, בכל זאת אנחנו תולים שזה שייך לאותו ולד שיצא קודם ואין חוששים לולד אחר, אלא בוודאי זה שייך לוולד שיצא לפני 10 ימים. מספרת הגמרא שמואל ותלמידי דרב ורב יהודה אבו יתווה. שמואל היה הרב של תלמידי רב. שמואל היה מורם ורבם של תלמידיו של האמור הרב, אחרי שרב הלך לבית עולמו. אחד מהתלמידים של רב שעבר גם כן לבית מדרשו של שמואל אחרי פטירת מורו ורבו שקראו לו רב, כל פנים היה מכונה רב, אז גם הוא עבר לשמואל. אז זה מה שמציינת כאן הגמרא, ששמואל הוא היה הרב, ותלמידי דרב ורב יהודה שעברו אחרי שפטירתו של רב לשמואל, ורב יהודה ביניהם, שהוא גם כן היה תלמיד של רב, אבו יתווה, ישבו ביחד. מצוין. חליף ואזיל, רב יוסף, ברייד, רב מנשיה, מדווילה פאיו. עבר שם בדיוק רב יוסף, הבן של רב מנשיה, שהיה גר במקום שנקרא דוויל, הוא חלף לפניהם, בלי ועתי, הוא עבר שם מהר. עכשיו, זה היה סוג של זלזול בכבודם, כי אתה עובר ליד חכמים, אתה הולך לאט, אולי אפילו מברך אותם וכו'. זה היה סוג של זלזול כזה. אמר, אז אחד התלמידים אמר, את אלן גברה דרמינה לביגילי דחית את האומיר מיומית חי. זאת אומרת, עובר פה עכשיו איזה בן אדם, שכשהוא אומר איזשהו דבר, אנחנו מצליחים לשאול אותו שאלות ממש פשוטות, וזה דוחה את כל מה שהוא אמר. זאת אומרת, הוא מגיע ואומר לנו חידוש, ובקלות אנחנו מפילים לו את החידוש הזה. זאת אומרת, החידושים שלו לא מבוססים מספיק. התרגום פה של המילים, דרבמינן לי, אנחנו מקשים עליו, על השמועות שהוא בא ואומר, בגילה דחיתתי, בקש של חיטה, הוא מרמה ומדחה, וזה ממש מקשה עליו, הוא נדחה, האמרה שהוא אומר. הדאחי, הטה, תוך כדי שהם מדברים, רב יוסף הגיע לפניהם. אמר לי שמואל, אתה הרי גם כן מהתלמידים של רב, אני רואה שהם מכירים אותך. אתה יכול להגיד לי איזה אמרה של רב בעניין שיליה? מה אמר רב בשיליה? איזה חידוש תגיד לי. אמר לי, אז רב יוסף אמר לו, בוא אני אגיד לך חידוש כזה, חידוש שהוא באמת מעולם לא שמע לכאורה. הכי אמר רב. אנחנו אומרים שהאישה שמפלת נפל, והשיליה יוצאת בתוך 3 ימים, תולים את השיליה בנפל. לא חוששים שזה של ולד אחר, שהוולד נימוח. אלא אומרים שהשיליה שייכת לנפל. זה אמרנו דבר מוסכם. אם השיליה יצא תוך 3 ימים מהלידה, אומרים שזה שייך ללידה הזו. אבל בכל זאת, אין תולין את השיליה, אם אתה תולה אותו בוולד אחר, אלא בדבר של קיימה. אם הנפל היה הגוף, שאם הוא היה נולד בחיים, הוא היה יכול לחיות, אז תולים את השיליה בו. אבל אם הגוף היה גוף שלא היה יכול לחיות, גם אם הוא לא היה מת, זאת אומרת, גם אם זה, הנפל הרי אף פעם לא חי, אבל אתה רואה על הנפל, שמע, הוא מת, מסכן, זאת אומרת, במהלך הלידה או קצת לפני, אבל לא קשור לאיך שהוא בנוי. זאת אומרת, הוא מצידו היה יכול לחיות. אז למשל, אם הוא, אבל זה אם הוא היה יכול לחיות, אז אני אומר שתולים את השיליה בו, אבל אם זה כזה נפל, שגם אם הוא היה נולד, הוא לא היה סיכוי שהוא יחיה, גם אם הוא היה נולד חי, הוא לא היה סיכוי שהוא יתקיים, למשל, יש לו רגל אחת באמצע הגוף במקום רגל בצד הגוף. גם אם הוא נולד עם רגל אחת הוא יכול לחיות, אבל שזה יהיה במקום לכל הפחות. אבל אם הרגל הזאת נמצאת באמצע הגוף, הוא לא יכול לחיות. או שהוא מין בהמה, חיה או עוף. אז אפילו אם השיליה יצאה בתוך 3 ימים, אנחנו לא תולים שהשיליה הזאת שייכת לנפל הזה, אלא חוששים שהיה פה ולד נוסף, והשיליה הזאת יש לה דין של אין שיליה בלא ולד, אפילו השיליה הזאת מחשבים אותה שיש בפנים ולד שנימוח. ככה אמר רב יוסף. שאלינו שמואל לכל תלמידי דרב. פנה שמואל לתלמידים האחרים של רב, אחרי שהוא שמע את החידוש של רב יוסף בשם רב. ואמרי לי, אחי, אמרו לו, נכון, ככה באמת אמר רב, ככה אמר רב, כמו שאמר רב יוסף. הדרחזיה לרב יהודה בישות. הסתכל שמואל על רב יהודה בכעס, בעיניים זועפות. למה לא אמרת לי את זה עד היום? אבל מה בכל אופן ראינו מפה, שרב יוסף הזה הוא לא סתם, הוא בן אדם ענק שבענקים, הוא מדייק טוב בדברי רב, באמת הוא אדם שאפשר לשאת ולתת איתו בדברי תורה. באמיני רב יוסי בן שאול מרבי, אפשר אותו שאלה, לגבי אישה המפלת דמות עורב ושיליה, תוך 3 ימים יצא שיליה, דמות עורב ופעילה, ואחר כך אחרי כמה ימים יצא שיליה. מה הוא? האם תולים את השיליה בדמות העורב, או שחוששים שהיה דמות עורב, וחוץ מזה היה עוד ולד, ולוולד הזה שייך השיליה. אמר לי, אין תולים, אלא בדבר שיש במינו שיליה. אז רבי ענה לו, לא יכול להיות עורב, גם אם אישה מפלת כדמות בהמה חיה ועוף, אמרנו שזה יכול להיות במקרים נדירים, זה יכול לקרוא, אבל, אפילו נדירים מאוד, אבל אם זה יהיה עוף, אם היא תפיל... אם היא תפיל כדמות עוף, היא לא תפיל אותו עם שיליה. למה? כי שיליה רק באה במקרה שאם הוא היה ולד המקורי, כמו בן אדם, שכשהוא נולד הוא נולד עם שיליה, רק אז תולים את השיליה בנפל הזה. אדם, בהמה, חיה, שהם נולדים עם שיליה, אז תולים את השיליה בנפל. אבל עופות הרי אין להם שיליה, אז אם היא מפילה עוף, לא חוששים שהשיליה שלכת לעוף. אז אם יפיל הדמות עורב, לא תולים את השיליה בעורב, אלא חוששים שמה היה פה עוד ולד, והשיליה הזאת זה בעצם אמור להיות בפנים ולד, רק שהוא נימוח. אז רב יוסי בן שאול שאל את רבי, ואם השיליה יצאה עם הדמות של העורב, וקשורה בו, מה הוא? אז אתה רואה שזה כן לא שייך לאותו עורב, זה לא שייך לוולד אחר. האם גם אז נאמר שהשיליה זה של ולד אחר, או שפה אנחנו באמת תולים את השיליה הזאת בדמות עורב? אמר לי, אז רבי אמר לרבי יוסי בן שאול, דבר שאינו שאלת, לא יכול להיות שאישה תפיל עוף עם שיליה, כי אין לא יכול להיות דבר כזה, כיוון שלעוף אין שיליה. הגמרא תדחה שכן יכול להיות דבר כזה, שאישה תפיל עוף והיא תפיל אותו כן עם שיליה. שאלת הגמרא הייתי וי, מדובר פה על אישה מפלת מין בהמה, חיה ועוף. זאת אומרת, הבריתא מדברת על אישה שהנפל שלה הוא כדמות בהמה או כדמות חיה או כדמות עוף, ושיליה יצאה עם ההן ביחד. בזמן שהשיליה קשורה עם ההן, עם אותם נפלים של קדמות בהמה חיה ועוף, אין חוששים לוולד אחר. לא חוששים שמה השיליה שייכת לאיזה וולד אחר, אלא תולים שזה שייך באמת בדמות בהמה או חיה או עוף. אבל אם אין שיליה קשורה עם ההן, אם השיליה לא קשורה עם הנפלים האלה, חוששים לוולד אחר, אומרים, תשמע, הנפלים האלה זה דבר אחד, בסדר. אנחנו נתייחס לזה כמו הדין שהתורה מייחסת לזה. אבל השיליה... זה אולי הוולד אחר, צריך להתייחס לזה כמו שנולד פה בתוך השיליה עוד ולד. ולכן, מה המשמעות של זה? הרי אני מטיל עליהם חומר שני ולדות. אני מטיל פה על הוולד הראשון ועל השיליה שיצא, חומרה של שני ולדות. אם הראשון היה כדוגמת בהמה, חיה או עוף, זכר, אז אנחנו חוששים שמה השיליה בפנים היה נקבה, ואם כן, צריך להחמיר פה כמו זכר וכמו נקבה. כמו שאמרנו בתחילת הפרק, שאם האישה מפילה כדמות בהמה חיה או עוף, אז לפי דעה אחת, אם זה כדמות זכר, אז היא צריכה להיות מעל לידה כמו יולדת זכר. אם זה כדמות, אם זה כנקבה, אפילו בהמה חיה ועוף נקבה, אז היא יושבת כמו לנקבה. אז פה, מכיוון שהנפל הראשון היה נאמר, זכר, אז השיליה השנייה התולים אולי זה נקבה, ולכן צריך להחמיר גם חומרות של זכר וגם נקבה. זכר, אישה שולדת זכר, יש לה שבעה ימים שאדם שהיא רואה בו מדין תורה נתמת ממנו, תומת לידה, ואחר כך יש לה 33 ימים שכל אדם שהיא רואה בו זה דם תואר. לעומת זאת, נקבה, יש לה אחרי הלידה שבועיים שכל הדמים שהיא רואה זה דם תמה, ואחר כך יש לה 66 ימים שכל הדמים שהיא רואה בהם זה דם תואר. עכשיו, כאן, מכיוון שיש ספק אם זה זכר או נקבה, מחמירים את שני החומרות. גם היא צריכה לשבת ימי תומה 14 יום, שבועיים, כמו נקבה, וגם הימי תואר שלה זה רק עד סוף ה-40 יום. זאת אומרת, יש לה רק 26 ימים שבימים האלה הדם שהיא רואה זה דם תואר. למה? שאני אומר, שמה היה כאן שני שיליות ושני ולדות, ונימוח שפיר, אולי הוולד של השיליה שיצאה, היה פה ולד והוא נימוח. נימוח השפיר של שיליה, זאת אומרת, השיליה שאנחנו רואים פה, היה פה גם ולד, רק הוא נימוח. השפיר הכוונה ולד, כן, השפיר זה האור של הוולד, אבל נימוח הוולד. וגם נימוח שיליה של שפיר, אולי גם נימוח. הרי יצא פה שפיר הכוונה ולד, עכשיו אתה רואה שאין לו שיליה. אולי, נכון, היה לו שיליה, והשיליה הזאת נימוחה. אבל בכל אופן רואים מכאן, שיכול להיות נפל בצורה של עוף, יכול להיות שיש לו שיליה. אז אם כן, אומרת הגמרא, תיובת קשה על דבריו של רבי שאמר, דבר שאינו שאלת, לא יכול להיות שאישה מפלת דמות עורב, ויהיה לו שיליה. יכול כן להיות, אם היא מפילה דמות עוף, אפילו טמאה, יכול להיות שהיא תפיל את זה ביחד עם שיליה. אז אם כן, אנחנו רואים על כל פנים, שצדקו דבריו של רבי יוסי בן שאול, שכן יכול להיות דבר כזה, שדמות עורב, שקשורה לו שיליה, ובאמת השיליה קשורה אליו. ולא תולים את זה בבלד אחר. עד כאן דף חף וב.